ערב טוב. אז אנחנו היום נמשיך, ואני מקווה לסיים עם כל הנושא של בקטי. הסקירה של סוואמי סטיאננדה על הנושא היא די מקיפה, אבל היא לא ממצה. יש עוד הרבה, זה נושא מאוד גדול. הוא עצמו אומר את זה, נתתי סקירה ממצה, יש הרבה יותר. אז פה הוא מדבר כרגע על בקטי במסורות שונות. וכמו שתראו, כמעט כל מסורת ראויה לשמה, למעשה כל הדתות, מה שאנחנו קוראים דתות, הם ביטוי של בקטי. גם מסורות רוחניות, נגיד לבודיזם, אני לא אקרא לבודיזם דת, אבל זאת מסורת רוחנית, גם בה יש מרכיב גדול של בקטי. ולמעשה אתם תראו מהסקירה הזאת עד כמה זה אוניברסלי. עכשיו שאני כשעברתי על זה, מה שקיבלתי זה עד כמה זה חלק אינטגרלי מדרך רוחנית, אם לא בהתחלה אז בשלבים המתקדמים שלה. ואם זה עוד לא קרה, זה יקרה אוטומטית למי שמתמיד בדרך, למי שמתרגל היטב בדרך. הוא מתחיל מנצרות ויהדות. הוא אומר, שתי אלה הם בעיקר דתות של בקטי. למשל, בנצרות יש הרבה שירה מקודשת, ויש הרבה תפילות שהם אומרים בעל פה ומנטלית, והם זוכרים כל היום את המודעות הזאת של קריסט, הם זוכרים אותה כל היום. אתם זוכרים, אמרנו, אחד האספקטים החשובים בבקטי זה הזכירה. אנחנו כל הזמן זוכרים את האובייקט שלנו. והזכירה הזאת מביאה אותם למיינד חד נקודתי, ובסופו של דבר מעבירה את המיינד מעבר, לממדים גבוהים יותר. במסורת שלנו אפשר לתרגם את זה לצירוף של מנטרה והתמסרות. יכולים לעשות את זה. והצירוף הזה של תפילה עם התמסרות, מאוד עוזר לטהר את המיינד ולהוריד את השליטה של האגו במיינד שלנו, וכמו שאמרנו, יכול להביא לרמות גבוהות יותר של מודעות. יש כתב נוצרי שמתאר את השיטה לעבור מעבר. והוא אומר, השיטה היא לאסוף את המיינד מהנדודים שלו, ובשקט להוביל אותו אל הלב, באמצעות הנשימה, ועל ידי חזרה על התפילה. והתפילה היא נוצרית, אבל אנחנו יכולים לשים כל מנטרה או כל תפילה שמתאימה לנו. זו אותה שיטה. וזה מביא לאחדות הזאת עם האחד, לאחדות הזאת עם המיינד שמעבר. אז זאת שיטה שמתארת בקטי יוגה לשילוב של מודעות לנשימה. וזה יכול להיות תרגול בישיבה כמו מדיטציה, זה יכול להיות תפילה תוך כדי עשייה אחרת. ומה שהוא אומר שעצם המהות של בנצרות ממוקדת בהתמסרות. בהתמסרות לצורה, ללימוד של ישוע וכך הלאה. אם נעבור למסורת היהודית, אז יש דגש מאוד חזק על בקטי. כל ספר תהילים הוא שירת בקטי אחת גדולה. למשל, הוצאתי מתהילים ק"ד. ברכי נפשי את אדוני אלוהי, גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. זאת אומרת, זו תפילה של הערצה והתמסרות לאל. עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כירייה, מקרה במים עליותה, ושם אבים רחובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בלטימות עולם ועד, תהום כלבוש כסיתו, על הרים יעמדו מים, מן גערתך ינוסון, מן כל רעמך יחפזון. כל ספר תהילים, איפה שתפתחו, זה בקטי. ויש כמובן בתוך עשרת הדיברות, בספר שמות, יש ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז הלכתי וחיפשתי פירוש לזה, כי זה נחזיר אותנו קצת למקורות שלנו. אז אומר המבאר, מה עניין אהבה באלוקים? מה קשור? אז הוא אומר, אהבה היא כאן כלות הנפש של הבורא, כדי שתדבק באורו העליון. כלות הנפש של הבורא, זאת אומרת, ההשתוקקות אל האובייקט הנשגב, הכמיהה אל האובייקט הנשגב. עכשיו זו שפה קצת עתיקה, והוא שהנפש, עצם רוחני, נוטה אל הדומה לה מהאישים הרוחניים ומתרחקת בטבעה מאשר הוא כנגדה מן הגופים הגשמיים הגסים, ואז תפרוש מן העולם ומכל תענוגותיו, ותבזה הגופים וכל תאוותם. אז הוא קודם כל מדבר על תפנית. והתפקחו עיניה מענן השכלות באלוקים ובתורתו, ותכיר האמת מן השקר, ויגלה לפניה אמיתות בוראה. וכאשר תבין גודל יכולתו ועוצם מעלתו, תכרע ותשתחווה לו ביראה ופחד ואימה, ולא תסור מזה עד אשר יבטיחנה הבורא וישקיט פחדה ומוראה. אם אתם מסתכלים על התיאורים האלה, הם מאוד מגבילים לתרגול שלנו. ואז, אז מעט קודם יש את התפנית, הוא תיאר. אחר כך יש את ההתפעמות מן הנשגב, נכון? ואחר כך יש את המקלט. ואז תושקה כוס האהבה מאת האלוקים, ותתבודד בו לייחד לבבה לו ולאהבה אותו ולחשוף לו, ולא יהיה לה עסק בלתי עסק עבודתו, ולא יעבור על רעיוניה שום דבר זולת השם, ולא יעלה במחשבתה בלעדיו. וזה ממשיך. אז זה ביטוי לבקטי עצום, שבתיאור הזה בא בעקבות התרגול של תפנית ושל הרהור ושל התפעמות. כמה ציטוטים מהרמב״ם. האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולהיראה אותו, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך, ונאמר את אדוני אלוהיך תירא, ויאחי הדרך לאהבתו ולהיראתו. בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובורעיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים אל חי. זאת אומרת, איך תבוא האהבה הגדולה הזאת? זאת אומרת, תסתכל מה הוא עושה, איזה עולם הוא ברא. וכשמחשב את דברים אלה עצמם, מיד הוא נרתה לאחוריו, והירה והפחד, והידע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעה קלה, מעוטה לפני תמים דעות, מישהו בעל ידע מושלם. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך מה אנוש כי תזכרנו. עוד ציטוט מהרמב״ם. וכיצד היא אהבה הראויה? איך אנחנו אמורים לאהוב את השם? הוא שיוהב את אדוני אהבה גדולה יתרה עזה מאוד עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד כאילו חולה חולי אהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה. והוא שוגה בתמיד בין בשפטו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה. זה הבקטה כל הזמן עם האובייקט שלו. יותר מזה, תהיה אהבת אדוני בלב אוהביו, שוגים בתמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה אמר דרך משל בשיר השירים, כחולת אהבה אני. וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה, כמו שאתם הזכרתם. ועוד פסוק מהרמב״ם, ציטוט מהרמב״ם, דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שיסגה בתמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך. אז זה מאוד, אני חושבת, מאיר בשבילנו, כדי להשיג את התובנה הזאת של ואהבת את אדוני אלוקיך בכל נפשך מאוד. לך הוא אומר, זה לא יקרה עד שאדם שוגה בתמיד כראוי. בקיצור, צריך לתרגל. זה לא בכך קורה אוטומטית. אז כמובן, יש עוד הרבה שאפשר לדבר על בקטי ביהדות, אבל אנחנו נעבור לקדושים אחרים. אחד הקדושים הגדולים בנצרות היה סנט פרנסיס מאסיסי, שמעתם את השם הזה? היה קדוש מדהים שחי במאה ה-12 באסיסי שבאיטליה. היה בקטה מאוד גדול. אני פעם בטיול באיטליה הייתי באסיסי ונכנסתי שם, יש שם שתי כנסיות. אני לא שמעתי עליו קודם, לפני הטיול לא שמעתי עליו. ולא ידעתי כלום על אסיסי, אבל כשנכנסתי לכנסייה הזאת, זה היה מורגש, הקדושה הייתה שם, זה היה ממש מוחשי. והוא היה קדוש מאוד גדול. הנה אני תרגמתי לכם שיר שהוא כתב. כל רצוני נשרף באהבה, מאוחד עם האהבה, מותמר לאהבה, מעוקל ומקודש על ידי האהבה. לא האש ולא החרב יפרידוני מן האהבה, לא הסבל ולא המוות יגיעו למדרגה שאליה תובילני האהבה, מעבר לאיחוד המיסטי עם האהבה. כל מה שנברא הוא חסר מנוחה, באמצעות האהבה הנשמה מתעלה, נשגבה ומורמת מעל הכל. ועוד הוא אמר, בכל לבך אהוב את האהבה שאוהבת אותך. האהבה שחושקת בך ושיצרה אותך למשוך אותך לגמרי לתוכה. והוא ביטא את הבקטי שלו עם כל דבר, לציפורים, לבעלי חיים, לבני אדם. הכל היה כלול במעגל הבקטי שלו. השמש הייתה אחי השמש. והירח היה אחותי וכך הלאה. באסלאם, אסלאם הוא בראש ובראשונה דת של התמסרות, דת של בקטי. במיוחד הסופיזם שפגשנו פה דרך הרוחים שבאו אלינו, אלה הם בקטות מאוד אינטנסיביים. הסופיזם ראינו, הם מדגישים את הריקוד ואת השירה כדי לעורר את ההתמסרות. הם גם שרים מנטרות, וזה מטהר את הלב, מדגיש את התחושה של ההתמסרות של הבקטי, המודעות מורמת, המיינד נהיה חד נקודתי, יש פחות אגו, והצעיפי הבורות פוחתים קצת. יש את המנטרה הידועה של האסלאם, לא, 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 שהם חוזרים על זה. שוב ושוב, זה אצלם ג'אפה. יש את הזיקר שפגשנו, שזה הזכירה. יש את הזכיר, זה האדם שזוכר, והמזכור, זה זה אותו זוכרים, זה האל, ושלושת המעגלים שבמהלך התרגול הזה מאוחדים. ובסופו של דבר, כשאנשים משקיעים את עצמם בתוך התרגול הזה, כמו הזיקר, יש בקטי מאוד עוצמתית שמתעוררת, ויש זרימה ספונטנית של המיינד לעבר האובייקט של ההתמסרות, ויש להם שם לזה, זה נקרא פאנה, ואפשר להגיד שזה מקביל למדיטציה עמוקה במסורות שלנו. בשלב עוד יותר מתקדם, יש להם שלב שהם קוראים לו בקווה, ובקווה מקביל לשינה, ככה שהם מגיעים אל השינה דרך הבקטי. ויש תמיד את הדגש של ההתמסרות שמרימה, הנשמה כאילו מתרוממת כדי לקבל את השכינה שיורדת אליה, את האדם שמתרגל מתרומם על כנפי הבקטי כדי לקבל את השכינה שתרד אליו. דימוי מאוד יפה. יש להם הרבה מאוד בקטות, מתרגלי בקטה שנתנו ביטוי לתרגול שלהם בשירה למשל. הנה אחת בשם רביה מבסרה. שמעתם? מישהו שמע את שמה? זאת הייתה אישה מהמאה השמינית שחיה בבסרה שבעיראק. כשהייתה נערה צעירה היא סבלה מרעב ועבדות ומכות, אבל רוחה לא נשברה. הנה איך היא כותבת. אהובי, כניעתי היא אחת, לזכור אותך ואותך בלבד. עשיתי אותך לבן לוויה של ליבי. ההנחות והכיסופים של האוהב לא יירגעו עד לרגע שבו הלב ימצא את משכנו בתוך האהוב. ויש את הכמיהה הזאת של להתמזגות. וגם אמרה, אחד מסימניה של התודעה המוארת, מוארת בעין, הוא שהיא מרוכזת בנשגב ואינה נוהה אחרי כל דבר אחר. התודעה ששקועה בשירות האחד אינה משתוקקת לשום דבר אחר. הנה עוד משורר סופי בשם אתר. אומר, אושר, אושר, ניצחון, אינני מכיר יותר את עצמי בתור עצמי. אני בוער באהבה, המרכז הוא בתוכי והקסם נפרס בכל מקום סביבי. אושר, אושר, אין מחשבה שאותי תכיל. אני הסוחר וגם הפנינה, זמן ומרחב קוראים לרגליי. אושר, אושר, בעודי נלהב, אצלול לתוך עצמי ולכל הדברים. אז יש המון מהספרות הזאת, אבל הביטויים האלה הם ביטויים של תובנה עמוקה. בהינדואיזם יש המון ביטוי של בקטי, יש הרבה כתות, וכל אחת יש לה את הביטויים שלה. למשל, יש את הכת שמעריצה את קרישנה, שהוא האובייקט שלהם. יש הרבה סיפורים על ילדותו של קרישנה, הם מתעסקים בזה. יש ספרים שלמים. נאמר עליו שהייתה קבוצה של נערות חולבות שנקראו גופיס, שהעריצו אותו והתמסרו לו, הוא היה אובייקט שלהם. הנה למשל דברים שמופיעים באחד הכתבים ההינדו. בכל ענף, כל עלה, כל פרח ופרי אראה את קרישנה ולא שום דבר אחר. דלתות וקירות נהפכו למראות, בכל שהביט אראה רק אותך. חלוקים, אבנים וגושי אפר נהפכו כולם למראה. אז יש שמפרשים שהנערות החולבות האלה, הגופיס, מייצגות את החושים שלנו. וכל החושים מכוונים במסורת הזאת לעבר קרישנה. כל המיינד, כל הלב, הכל מכוון לקרישנה. וזה בשינה, ביקיצה, בעבודה, באכילה, הכל מכוון אל האובייקט הקדוש, וזה מה שמביא להתעוררות. אז כל הדרך של קרישנה היא דרך של בקטי מאוד עוצמתי ואינטנסיבי. והדרך הזאת היא לא בהכרח מחייבת שאדם יהיה נזיר, או שיפרוש, או שיקח על עצמו סיגופים שונים. מה שהדרך הזאת כן מכוונת אליו זה הלב והמיינד כל הזמן מכוונים אל האובייקט הקדוש, והם חד נקודתיים. בהרבה מהסיפור עם קרישנה מתואר, הוא כחול, הוא כזה בחור יפה, והוא מנגן בחליל צד. והנגינה שלו כאילו קוראת לגופיס או קוראת למאמינים ומשכת אותם אליו. אבל ההקשבה לנגינת החליל של קרישנה מסמלת את הנדה הפנימית, וההקשבה הזאת פנימה שבסופו של דבר פותחת אותנו אל היקום. הפועל היוצא מהתרגול הזה של הקשבה עמוקה הוא פתיחה. הוא פתיחה ומעבר מעבר. הנה תיאור של אחד הכתבים של קרישנה. כל ההשתקקויות שבליבו של היוגי שמעריץ אותי עם היוגה של בקטי ייעלמו בהדרגה. ובעת שיממש אותי, יהרס קשר הבורות שבליבו. כל ספקותיו ייעלמו, ומצבור הקרמה שלו יתחסר. זה קרישנה מדבר. ולכן באמצעות היוגה של בקטי, תלמידי ישיג את כל מה שמשיגים אחרים בדרכים של סיגוף, שחרור אחיזה, עלייה לרגל ומעשה צדקה. אז בהודו בכלל יש מסורת עשירה וארוכה של תרגול בקטי. יש הרבה מתרגלי בקטי ידועים מאוד שכתבו, בעיקר זה הרבה פעמים ביטוי בשירה. אז כאן סוואמי סטיאננדה בחר שניים מהם שהוא מצטט מהם. אחד הוא קביר, שכבר שמענו אותו פעם, והשני הוא רמקרישנה. אז קביר נחשב לבקטה המפורסם ביותר של הודו, פירוש שמו זה הגדול, קביר. לפעמים קוראים לו קביר דס, ודס זה משרת או עבד. אז זה כאילו העבד של הנשגב. הוא נולד ב-1440, וכל חייו היו ביטוי של בקטי. הרבה מהשירים שלו נרשמו על ידי התלמידים שלו, ונאמר עליהם שהם יוצרים אווירה של התמסרות ובקטי רק מהקשבה להם, גם מי שלא מבין את השפה. וברגע ששרים אותם, מיד כל האווירה משתנה לאווירה של התמסרות, הכל ויברציות של לב מתמסר ומאושר. הנה למשל שיר, וזה תרגום כמובן, זה תרגום מתרגום. הנשגב מרקד בלהד רב, ואת שמחתו הגדולה מדביקה את הגוף ואת התודעה, הם אינם יכולים להכיל את עצמם. את הכל הוא מחזיק בתוך העונג הנצחי. כביר עצמו הדגיש שוב ושוב שבלתי אפשרי לדבר על התודעה הנשגבה, שאפשר רק להרגיש אותה ולטעום אותה. מוכר? זה מעבר למילים ולביטוי. הוא אומר, רק על ידי חוויה ישירה אנחנו יכולים להכיר את המתיקות ואת העונג. הנה עוד שיר שלו. למין היום בו פגשתי את אדוני, לא היה קץ למשחק אהבתנו. בעיניי הפקוחות אני יכול לראות את יופיו בכל, וחיוך מתפשט על פניי. פי הוגה את שמו וכל שיראה מזכיר לי אותו. כל שעשה נהיה שירות עבורו, לכל שאפנה ענוע בתוכו. כל שעשיג הוא שירותו וחסדו, את אשכב אני שרוע לרגליו. הערצתי נתונה לא בלבד. לשוני לא תהגה יותר שום דברי סרק, ויום וליל רק תשיר בשפחו. בישיבה ובעמידה לעולם איני יכול לשכוח אותו, שכן קצף שירו מכה באוזניי. כביר אומר, אני שקוע כולי בעונג ומשקר שמעבר לכל הנאה וכאב. הוא גם היה אדם פרקטי ונתן עצות, למשל, לך אל המאסטר, קבל את המנטרה ועבוד את האל. זה מוביל אל הדרור, כך אומר כביר, בשיא הרצינות. כפי שהשמן חבוי בזרע, והאש באבן הצור, ככה נשגב חבוי בקרבך. לך בעקבות ההנחיה של הגורו, פשוטה ואמיתית, עמוד על משמרתך בשעת חצות, ואז תמצאהו. אז נאמר עליו שהוא השיג את השיא של כל הדרכים היוגיות למיניהם. הנה עוד שיר. הפנים והחוץ התמזגו ליריעה אחת של שמיים. האינסוף התמזג לו עם הסופי, ולנוכח כל זה, קושי קור אנוכי. כן, הוא מדהים, יש שיר אחר שלו שכללתי כשדיברתי על לב אהבה. יש שם שיר אחר שלו, שגם כן מדהים. השני שסוואמי סטיאנאנדה מצטט זה רמה קרישנה, שהוא הרבה יותר מאוחר. הוא נולד בקלקוטה ב-1836. הוא היה אנאלפבית, לא קיבל שום חינוך, אבל בזכות הבקטי שלו הוא הצליח להשיג את הידע הנשגב ביותר. ובכוח זה, מכוח הידע הנשגב, האינטלקט נהיה מאוד עצמתי. והרבה אנשים משכילים מאוד באו אליו לקבל הדרכה וחוכמה. מה שמפגין בפנינו שהמודעות הגבוהה לא תלויה בהשכלה פורמלית. הוא היה מתרגל של קאלי, האובייקט שלו הייתה קאלי, מה שהיא נקראת האם השמימית. היא מסמלת את המסע של החיים, את הכאב ואת החשיכה, אבל בו בזמן היא גם מסמלת אהבה מיטיבה והגנה ואקסטזה. אז היא גם ביטוי לאהבה וגם זועמת בו זמנית. והיא הייתה המלאך שהוא תרגל. והבקטי שלו הייתה כל כך חזקה שהוא לא יכול היה להפסיק לחשוב עליה לרגע. ובסופו של דבר הוא ראה אותה בכל דבר ובכל מקום. וזאת הייתה דרכו. הוא אמר שוב ושוב שבקטי יוגה זה התרגול הכי טוב לזמנים המנוונים, הקלי יוגה. למשל, זה מיוצג בעצה שהוא נתן לתלמיד. התרגום הוא שלי, כן? לאמי הקדושה התפללתי שאשיג אך ורק אהבה טהורה. הגשתי פרחים לרגלי הלוטוס שלה ונשאתי תפילה. אמי, הנה לפנייך הטוב והרע. אנא קחי את שניהם ממני ועניקי לי רק אהבה טהורה אלייך. אמי, הנה לפנייך הבורות והידע, אנא קחי את שניהם ממני, ועניקי לי רק אהבה טהורה אלייך. אמי, הנה לפנייך תואר וזוהמה, אנא קחי את שניהם ממני, ועניקי לי רק אהבה טהורה אלייך. וגם הוא היה אדם פרקטי, ונתן לנו עצות פרקטיות. למשל, כל עוד התשוקות מכוונות אל עבר העולם וכל מה שבו, הרי הן בגדר אויב. אך כאשר הן מכוונות אל המלאך, הן הופכות לידידות הטובות של האדם, שכן הן נושאות אותו לעבר ההערה. את התשוקה לדברים ארציים יש להתמיר לכיסופים אל הנשגב. את הכעס שאנו חווים כלפי אנשים, יש להפנות כלפי הנשגב על שטרם הראה לך את פניו. וכך גם עם כל שאר הרגשות, לא ניתן לחסל את התשוקות, אך אפשר להפנותן לכיוון חדש. פעם בא אליו תלמיד ושאל אותו, איך אני יכול להתגבר על החולשה הפנימית שלי? והוא ענה, כאשר הפרי מפשיל מתוך הפרח, עליה כותרת נושרים מעצמה. כך גם כשמפשיל בך הנשגב, כל החולשות של טבע האדם ייעלמו מעצמה. והוא הדגיש שוב ושוב שלא לוותר על התרגול. כי אנחנו מתרגלים ואולי ממשיכים לתרגל ולאו דווקא רואים תוצאות זמן מה, והוא אומר, אל לך לחשוב שאין פנינים בים אם צלילה אחת לתוך הים לא הניבה פנינה. יש אין ספור פנינים חבויות בלב ים, ואם טרם צלחת להתמזג עם הנשגב, בעת תרגולך, אל תיפול ברוחך, התמד לתרגל, הערך רוחך, ובבוא היום תופיע השכינה. והוא אומר שיש צורות רבות להגיע אל הנשגב. הוא אומר שמות רבים יש לנשגב, ואין סוף לצורות שבאמצעותן ניתן למצאו. עבורך הוא יופיע בשם ובצורה שבה תבחר לעבוד אותו. הוא מאוד הדגיש את החשיבות של ההתמסרות בדרך של בקטי. למשל הוא כותב, כמו עלי יבש הניסה ברוח, ענה וענה, ללא שום בחירה, כך גם הבקטה, נע בהתאמה לרצונו של הנשגב. נותן את עצמו רגע. וכדי להמחיש לנו עוד יותר את ההתמסרות, הוא אמר, לא אני, לא אני, רק אתה, רק אתה. הוויתור על האגו. בכל דבר הוא ראה את הנשגב. הוא מתאר, הגעתי לשלב כזה של תובנה שראיתי את הנשגב מתממש בדמות של כל אדם, עבריין או חכם, צדיק או רשע. וכעת כשאני פוגש אנשים, אני אומר לעצמי, הנה הנשגב בדמותו של קדוש, הנה הנשגב בדמותו של חוטא, הנשגב בדמות של צדק, והנשגב בדמות של אי צדק. לרמה קרישנה היה תלמיד, אחד התלמידים הידועים שלו, נקרא ויבקננדה. והוא היה ספקן גדול. לא הייתה לו אמונה והוא סרב לקבל דברים רק משום שנאמרו לו. הוא תרגל ז'ניאנה יוגה, שזה פגישה אנליטית. אבל נאמר עליו שהדרך שלו שבה הוא לא קיבל שום דבר ולא האמין בשום דבר, אבל הוא המשיך לתרגל, בסופו של דבר הפכה אותו לבקטה. עכשיו סוואמי סטיאננדה עובר לבודיזם. הוא לא מדבר על הטנטרה הבודיסטית, אני לא חושבת שהוא הכיר אותה, אבל הוא אומר הבודה עצמו הוא הביטוי האולטימטיבי של בקטה, הוא השיא של בקטה. נאמר עליו שהוא היה תמיד רווי בעונג, הוא ידוע בכינוי רב החמלה, שזה ביטוי של בקטי. בכל מקום שהוא הלך, הוא נחשב שהוא קרן אהבה. אז למרות שהוא אומר שהבודה לא לימד בקטי כשיטה, מה שאנחנו יודעים שזה מאוד לא מדויק, אבל הוא עצמו היה דוגמה מושלמת של בקטה השיקור. הוא אומר שגם הדרכים הבודיסטיות מובילות בסופו של דבר לבקטי. הוא מזכיר לנו שהבודה הפציר בתלמידיו להאמין, אבל לא באמונה עיוורת. כי אם האמונה שהבודה עודד אותנו לפתח, היא באפשרות של מציאות גבוהה יותר, מציאות של להשיג שחרור, להשיג את הידע כל. כמובן, האמת הראשונה של הבודהיזם היא האמת של הסבל, שמדברת על כך שהעולם מלא סבל. אבל זאת לא קביעה של ייאוש, אלא הסיבה למה הבודה הדגיש את האספקט הזה של המציאות שלנו היא כדי להעיר אותנו מתוך השעננות שבה נתקענו, שנכנסנו לתלם ואנחנו לא עושים משהו כדי לצאת ממנו. אז המטרה הייתה לתת לנו בעיטה קטנה או גדולה כדי שאנחנו נתחיל לחקור את האי מרוצות שלנו או את הדברים שלא עובדים בחיינו. ומתוכם, מתוך זה, להתחיל לחפש דרך אל הנשגב. ככה שבסופו של דבר המטרה בבודיזם היא לחפש את הנשגב. השיטות שאנחנו מתרגלים בבודיזם בסופו של דבר מובילות להכרה, לידע ישיר, למשל של האחדות של כל האנשים וכל התופעות, מה שאנחנו קוראים חוכמה אחידה, לפעמים אנחנו קוראים לה שמת הז'ניאנה, חמלה שחובק את הכל. אז זה ביטוי לבקטי. יש עוד דוגמאות רבות בבודיזם, אבל אנחנו נעשה אותם בשיעורים האחרים שלנו. הוא מזכיר פה שיש בזן בודיזם וגם בבודיזם הטיבטי יש דגש על הגורו, על החשיבות של הגורו. ויש הרבה סיפורים כמו אלה של מילארפה למשל, שבה החניך עובר קשיים גדולים בהנחיית הגורו. ואתם מכירים את הסיפורים על מילארפה והמגדלים שהוא בנה והרס וכך הלאה. והוא אומר, קשה להאמין שחניך יכול לעמוד בקשיים כאלה גדולים בלי בקטי עצום ביחס לגורו. אז זה היה כזה סקירה מהירה. נשאר לסכם. הסיכום של בקטי יוגה. אז אומר, לכל אחד מאיתנו יש רגשות, הם חלק מהמארג של כל בן אדם, אבל מעטים האנשים שמסוגלים לקחת ולמקד את הרגשות שלהם ולכוון אותם בכיוון אחד ולמטרה חיובית וקונסטרוקטיבית. אנחנו מחפשים אובייקטים ואנשים שכלפיהם אנחנו מבטאים את הרגשות שלנו, בין אם זה במודע, בין אם זה לא במודע. וזה קורה גם כשאדם הוא מאוד רגשני ומבטא רגשות, וגם אנשים שהם לא כאלה, עדיין זה מה שהם עושים. ובתוך החיפוש הזה של אובייקט שעליו נמקד את הרגשות שלנו, אנשים נוהים אחרי הרבה דברים בחייהם. כל רגש הוא ביטוי לאנרגיה. והתוצאה היא שהאנרגיה הזאת מתקלה, היא נשחקת. אחרים שאולי פוגשים מצבים קשים או טראומות, מנסים להדחיק את הרגשות שלהם. אז הוא אומר, זאת בעיה גדולה, גם הראשונה וגם השנייה. ויש דרך אחת מאוד חיובית לפתור אותה, וזה לקחת ולמקד את כל הרגשות בדבר אחד. לתעל אותם לדבר אחד, בכיוון אחד. אז יש אנשים שמכוונים את כל האנרגיה שלהם לעבודה שלהם. יש אנשים שעושים שירות או קרמה יוגה. אז אפשר לעשות את זה בתנאי ששומרים היטב על התנהגות מוסרית, על המוסר. אם לא, אז שוב תהיה לנו בעיה, שוב הרגשות יתחילו להתרוצץ. והוא מסכם שהדרך הטובה ביותר לכוון את כל הרגשות שלנו לעבר אובייקט אחד של הערצה, ולנסות להתמיר את הרגשות השונים לרגש של התמסרות. להתמסר ולהקדיש את כל השאיפות הרוחניות שלנו והכיסופים שלנו אל הנשגב לאותו אובייקט של התמסרות. ולאותו אובייקט של התמסרות אנחנו גם מגישים כמנחה את כל הפירות של העשייה שלנו, רוחנית, מנטלית. זה המהות של בקטי יוגה. הוא אומר שהרבה פעמים כשמתארים את היוגות השונות, אז בקטי יוגה נחשבת כשונה. אבל הוא אומר, זה לא לגמרי נכון. כי למשל, אם מדברים על הטה יוגה, מי שמתרגל הטה יוגה, אז המיינד, למשל, בהטה יוגה, מכוון באופן חד נקודתי למודעות של הנשימה בחלקים שונים של הגוף, של הפרנה בחלקים שונים של הגוף. ברג'ה יוגה, אז אנחנו ממקדים חד נקודתית את המודעות על איזה סמל או על צ'קרה. בז'ניאנה יוגה, שזה יותר חקירה, מדיטציה אנליטית, אז אנחנו משקיעים את כל התודעה באובייקט שבו אנחנו מתבוננים, שאותו אנחנו חוקרים. בקרמה יוגה, שוב, אנחנו ממקדים את התודעה בזה שאנחנו לגמרי שוקעים לתוך העבודה שאנחנו עושים. בבקטי יוגה, אז התודעה החד נקודתית מושגת באמצעות אהבה והתמסרות. יש התמסרות לאובייקט אחד, וכל האנרגיה זורמת לאותו כיוון. אהבה היא כוח מאוד חזק, אולי אחד הכוחות היותר חזקים למקד את המיינד שלנו. וככל שאהבה גדולה יותר, ככה המיקוד יותר טוב. בסופו של דבר, הוא אומר, כל הדרכים השונות של היוגה, כל היוגות השונות, יותר נכון, סוגי היוגה השונים שהזכרנו, אמורים להביא אותנו לדיאנה, למדיטציה עמוקה. מה שאנחנו קוראים מדיטציה, זה לא בדיוק מה שמדיטציה במסורת ההינדו. דיאנה זה ריכוז עמוק. אם מתרגלים את הדרכים האחרות של היוגה בליווי בקטי, אז בקטי מאוד מעצימה אותם. מכיוון שמה שלא יהיה האובייקט שלנו, בקטי מביאה את האספקט של התמסרות לאובייקט הזה. ואז תשומת הלב שלנו מתגברת, העניין שלנו אוטומטית גובר וזורם בכיוון אחד. וכשמשתמשים בכוח של אהבה, אז באופן טבעי יש לנו משיכה לאובייקט האהוב. והוא מלמד את כל סוגי היוגה. הוא אומר, אנשים רבים מתקשים להחזיק את המודעות, למשל על הנשימה או על הצ'קרות או מה שהם מתרגלים. אבל אם יש לנו את ההתמסרות ואת האהבה לאובייקט מסוים, המיינד מתעורר ומתמקד בקלות. והאובייקט שלו אנחנו מתמסרים ייקח אותנו איתו. וזאת דרך שמבטיחה הצלחה. במילים אחרות הוא אומר שבקטי יוגה היא אחת הדרכים העוצמתיות ביותר להביא למדיטציה טובה. מי שנסחף בזרם עוצמתי של בקטי, המדיטציה תתעורר מעצמה. הוא אומר, אם אנחנו מרגישים התמסרות, היא תטעין את כל התרגול שלנו, והיא תשלח אותנו, משתמש במילה, תשלח אותנו, כמו שמשלחים טיל, תשלח אותנו לממדים נשגבים של תודעה נשגבה. הוא אומר, בסופו של דבר, נפגוש את עצמנו. נראה את עצמנו מעבר למסכה, מעבר למגבלות של דמות אנושית. הוא מסיים בזה שהוא אומר, יש שני סוגים של שוטים. יש שוטה שהוא, בגלל בורותו הוא שוטה. שוטה עם תת, כן? ויש שוטה שהוא שיקור מבקטי. אבל השני מאושר לאין ארוך יותר מהראשון. עכשיו הוא אומר, אם מישהו מתרגל את הדרך של בקטי, יכול למצוא את עצמו משתתה, אבל עם חוכמה ועונג ואקסטזה. ובקטי עוצמתית תביא להרבה שמחה במדיטציה שלנו, ותהפוך אותנו לכלי מושלם של הנקטר השמימי. וככה הוא מסיים את התיאור. אז בזה נסיים גם אנחנו את הפרק הזה. אני רוצה להודות לכם על ההזדמנות לשתף את זה איתכם, כי זה מאוד יקר ללבי. ומתוך ניסיוני, וזה אישי, אנחנו מלמדים הרבה דרכים, הרבה שיטות, הרבה מדיטציות, הרבה פרטים, במיוחד בלימוד המתקדם יש לנו הרבה ידע שעובר אליכם, ותרגולים וכך הלאה. בשלבים המתקדמים לפעמים קשה מאוד להפקיע, לפעמים המכשולים הם גדולים מאוד. מה שישנו שם בין השורות זה שבסופו של דבר הכוח של בקטי זה הכוח שעוזר לנו להפקיע. וזה כמו שהוא תיאר, לגייס את כל האנרגיה, את כל הרגש לכיוון אחד. אז בסופו של דבר צריכים את הכוח הזה, לא משנה מה אתם מתרגלים, לא משנה איזה שיטה מתקדמת ואזוטרית וסודית אתם מתרגלים, בסוף צריך לגייס את הכוח הזה. לרכב על האנרגיה הזאת. אז בזה אני מסיימת, ואני רציתי לבקש אולי אבישי ינחה אותנו קצת באיזה קרטן קצר. אוקיי, בוא אבישי לפה.
Gurudev, Gurudev, Namo, Gurudev, Gurudev.